עניין האכילה להכניס בפנים מה שהיה בחוץ, זה לא ברור?
זה ברור.
טוב, זה לא ברור. אפילו הרב כותב, לכן ברור. לא, ברצינות.
לא יודע למה, אבל בסדר.
כן, זה משפט לא ברור. להכניס פנימה מה שהיה בחוץ. מבחינה פיזית אני מבין מה זה.
לא רק מבחינה פיזית, זה מכל הבחינות. אני והעולם, מה שבחוץ, וכל מה שיש בעולם, והמעשה של האכילה הוא דימוי מהאכילה כפשוטה לכל הפעולה שדרכה אני קולט את העולם החיצוני. בין אם זה ברמה הפיזית שזו אכילה ושתייה, בין אם זה ברמה הרגשית, בין ברמה השכלית, כל התרשמות, נגיד מעשה אומנות כלשהי, של מוסיקה, כל דבר, דבר שאני קולט, חלק רצונית, חלק פסיבית, ושאני צריך לעכל, ושאותם הדברים שאני לא מסוגל לקלוט אותם מסיבה כלשהי, או שאני בכלל לא מכניס אותם פנימה, הם נשארים בחוץ, או שהם נקלטים ונדחים החוצה. אז מה? אני עדיין מחכה לדעת על מה אני צריך לתת תשובה, ששמעתי שיש הסכמה גורפת מקיר אל קיר, כמו שטיח.
לא יודע, קראנו את הפסקה הזו בסוף השיעור הקודם, אני זוכר שלא הבנו כלום. אני לא זוכר מה הייתה השאלה. אני לא זוכר רגע.
אחד ראוי לשים לב לעומק השאלה הנדרשת. שם הייתה הבעיה נחשבת.
זה ברור.
זה רק בגלל שהדת מתחיל ולביור העניין קצת.
כן. טוב.
טוב. קחו את הדפים החדשים, כי אחרת אנחנו לא נצא מזה.
זה בסוף דף ח'.
אם אנחנו לא מתואמים בין הדפים שאנחנו משתמשים בהם, אז זה יהיה קשה. אז בדף ח', כן? מעלה, זה מתחיל, ולביור העניין קצת. אז משם זה התחיל להסתבך. בגלל העניין של לביור העניין קצת. אז אני לא יודע אם זה בגלל ולביור העניין, בגלל הקצת.
עכשיו שאני קורא את זה, זה כן ברור.
אז אני חושב שהפסקה השנייה והטעם, כי הצד השווה שבהם הוא האכילה וכל מה שהולך איתו, אין בזה קושי מיוחד. עכשיו יש נקודה אחת שאולי דורשת קצת הסבר בפסקה של אחרי, לכן יש להבין גודלו של מעשה האכילה עד כי המשילו שולחנו של אדם למטבח ממש, זאת אומרת למזבח, כי עיקר העבודה הוא להכניס פנימה מה שהיה בחוץ, וזהו היחס בין שתי העבודות הכלליות ביותר, פריה וריביה, שהיא התכלית לצורך הוויית הדמות, והאכילה שתכליתה הקמת החיים לצורך מציאות הצלם. אולי המשפט הזה יש לכם בעיה איתו?
יש לנו בעיה איתו, אנחנו למדנו את זה בספר בראשית הרבה שבועות ועדיין לא הבנת. אני לא בליתי בטור שנחשב עליהם. למדנו את זה עם הרמב״ם, למדנו עם זה נפש חיים.
לא.
בסוף לא הבנתי.
מה שאתה אומר לא מדויק.
למה? למדנו את העניין של צלם ודמות.
כן. את העניין של צלם ודמות איכשהו למדנו, אבל מה שהרב כותב פה של היחס של העניין של הפריה וריוויה להוויית הדמות והצלם ביחס לאכילה.
מי שעדיין לא נהיר לו מה זה צלם ודמות לא הבין גם את המשפט הזה.
אולי ההפך.
אולי ההפך, אוקיי.
אם מישהו מבין מה זה אימפריה וריוויה ומבין מה זה אכילה, אז משם הוא יכול אולי להבין מה זה דמות ומה זה צלם.
זה אמר, בוא ננסה.
לא, זה לא...
זה ברור לך?
זה לא מחבור?
לא. זה
יותר ברור מה שהיה ברור קודם. לא, אני שואל. אולי בכל זאת נסביר את זה?
אולי בכל זאת.
אם נכנסים לסיפור של דמות, אם נכנסים להסברים של דמות וסלם, אנחנו לא נמצאים.
אז בוא נראה.
אני לא מתכוון להיכנס לפרטי פרטים של העניינים של צלם ודמות, אבל לפחות היות והרב מדבר כאן בצורה די ממוקדת על שני העניינים האלו של פריה וריוויה ושל העניין של האכילה ועם הקשר ביניהם, אז אולי בכל זאת כדאי חצי מילה על זה. אחד הדברים שאנחנו קראנו בשיעור הקודם מדברי הרב הוא היחס לשני מושגי יסוד שמופיעים בספר בראשית, שהם עניין של הצלם והדמות. אני רוצה קודם כל להזכיר את המקור העיקרי בפסוקים, שזה בספר בראשית, בפסוק כ"ו של פרק ראשון. ויאמר אלוקים, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, וירדו בדגת הים ובעוף השמיים ובבהמה ובכל הארץ, ובכל הרמס הרומס על הארץ. שני המושגים האלו, של צלם ודמות, בצלמנו כדמותנו, אנחנו כבר התייחסנו אליהם בלימודים קודמים, ואני לא אחזור לפרטי ביור של של הדברים. אני רק אזכיר כלל אחד ביחס לדברים האלו, שזה בינתיים לא על המושגים עצמם של המשמעות של צלם ודמות, אלא על העניין של בצלמנו כדמותנו. זאת אומרת שלפי הצלם שהבורא מדמה לעצמו על מה האדם צריך להיות, ולפי היכולת לאדם להתדמות לאותו הצלם. זאת אומרת שזה לא שיש לבורא צלם ודמות משלו, ושהוא כביכול משתמש בצלם ובדמות האלו כדפוס כדי לברוא את האדם, אלא שהוא בורא את האדם בהתאם לפרויקט מסוים שיש לו עבור האדם. הפרויקט הזה, התורה קוראת לו בשני מושגים, אחד צלם ואחד דמות. בעוד שאפשר לומר שבמשמעות ראשונה, כפי שהסברתי קודם, הייעוד זה הצלם, והדמות היא היכולת להידמות לאותו הפרויקט של הבורא. אנחנו דרך אגב מוצאים גם את השורש הזה בשמו של האדם, השורש הזה של דלת מם, שהוא היסוד של דמיון, שהוא היסוד של הדמות, עם האלף שמהבחינה הזאת מציינת את העתיד. יש פסוק לנביאים, כן? שאומר שהקדוש ברוך הוא אומר ככה, ביד הנביאים אדמה. אולי בהזדמנויות אחרות אנחנו נוכל גם להעמיק קצת את העיון דרך המושג של הדם, דם האדם בנפשו, כל הדברים האלו שהם בעיקר מופיעים בפרשת נוח. אבל בינתיים אני משתי הנקודות האלו של צלם ודמות אני מבקש להסביר קצת את אותו המשפט של הרב, ואז אנחנו נקרא אותו. והטעם, כי הצד השווה שבהם, זאת אומרת הצד השווה שיש בכל הדעות המובאות בגמרא, הוא האכילה, עבודה הראשונה שנצטוו בה בני אדם סמוך לפריה ורביה. זאת אומרת שבתורה יש קודם כל הברכה והמצווה שבאה יחד איתה, של פירו ורבו, מילאו את הארץ וכבשוה, כן? וזה נמצא בהמשך של הפסוקים. כאן בפסוק כ"ח, ויברך אותם אלוהים ויאמר להם אלוהים, פרו ורבו ומילאו את הארץ וכבשוה, ורדו בדגת הים ובעוף השמיים ובכל החיה הרומסת על הארץ. ומיד אחרי זה פסוק כ"ט, ויאמר אלוהים, הנה נתתי לכם את כל עשב זורע זרע אשר על פני כל הארץ, ואת כל העץ אשר בו פרי עץ זורע זרע, לכם יהיה לאוכלה. זה ברור, ואתם זוכרים שאנחנו התייחסנו לעניין הזה שהציווי, המצווה העיקרית היא על המצווה של האכילה מכל עצי הגן, ויש אסהרה, וההסהרה הזאת היא בבחינת מצוות לא תעשה כל עוד שההסהרה היא נחוצה, ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו, כי ביום החולך ממנו מות תמות. אני לא חוזר על הדיוקים שלמדנו בפעם הקודמת, נראה לי שהדבר הזה הוא מספיק ברור. מכאן שיש בנושא הזה שאנחנו עוסקים בו שני ממדים שמופיעים מיד בתורה, אחד דרך המצווה של האכילה ואחד דרך המצווה של פריה ורביה. ا המצווה של פיריה דריביה מודיע לנו, מלמדת אותנו, שהאדם הראשון, זאת אומרת הזוג הראשון, לא נוצר כדי להוות לבדו את כל האנושות. זאת אומרת שאחד המושגים שעומדים מאחורי העניין של פיריה וריביה זה המושג של ההיסטוריה. כן? זאת אומרת שיש מושג, ממד מסוים שנקרא הזמן, שלאורך הזמן תהיינה דורות, ושיש מצווה מצד האדם להעמיד דורות. אז מה שאנחנו לומדים זה שלכל אורך הזמן העניין של העמדת דורות שייך לנושא של הדמות. מה שהרב קורא, מה שאנחנו קוראים בדברי הרב, מכל עץ הגן אכול תאכל, זו לעובדה, ומעץ הדעת טוב זו לשומרה, ובכל המדרגות הן גופניות הן רוחניות, עיקר בעצם העבודה נקרא בלשון חז"ל אכילה, וכן לשון המקרא, אמרו צדיק כי טוב כי פירים עליו יאכלו וכדומה. שכן מצאנו גבי חכמי האמת והמקובלים, שכל תכלית מעשה המצוות בכוונה או בכוונות הראויות נקרא אצלם ייחוד וזיווג, שזה שייך לפיריה וריביה. אמנם העונה של אותו זיווג נקרא אכילה. העונה של אותו הזיווג, זאת אומרת שיש כאן הממד השני שאליו אנחנו נתייחס עוד רגע, שהוא העצמיות של האדם העוסק באותה המצווה באותו הזמן. זאת אומרת שהמושג של האכילה שייך לעצמותו של האדם, בעוד שהמושג של הפיריה וריביה שייך לעצמותו של המין האנושי כולו. וזאת אומרת מהבחינה הזאת, ואנחנו נגיע לעניינים האלו בפסקה הבאה, שהמושג של הצלם שייך לאדם כאדם, בעוד שהמושג של הדמות שייך לאדם כמין האדם. מפנת ההתפשטות של הדורות. לכן יש להבין גודלו של מעשה האכילה, עד כי המשילו שולחנו של אדם למטבחה ממש, מזבח, כי עיקר העבודה, הוא להכניס פנימה מה שהיה בחוץ. וזהו היחס בין שתי העבודות הכלליות ביותר, הפיריה וריביה שהיא התכלית לצורך הוויית הדמות, כפי שאמרתי לפני דקה, והאכילה שתכליתה הקמת החיים לצורך מציאות הצלם. זאת אומרת שצלם, התנאי לקיומו של הצלם, כן, זה התודעה של האדם כאדם. כל כמה שהאדם מודע יותר למהותו, לתכליתו, לייעודו, הצלם מופיע אצלו יותר. שדרך הצלם נעשה אדם בצלמנו, זה לפי המטרה שהקדוש ברוך הוא מציב לאדם, מבחינת כל אחד ואחד. מה? לא, לצלם. והדמות זה מה שיאפשר דרך העברת הדורות להתקרב יותר ויותר להשלמה של המודעות המלאה שהיא בעצם ההופעה של מה שאנחנו קוראים הבן אדם. הבן אדם, זאת אומרת, הממד המשיחי של האדם. כל אחד ואחד, כל אחד ואחד מבחינת עצמותו, הוא עסוק בשני הדברים האלו. השלמת עצמו מצד אחד, והשלמת הפרויקט כולו מצד אחד. ואמרתי מצד שני.
אבל הוא לא יכול להשלים את עצמו לגמרי.
אז לכן, זאת אומרת, שהבחינה או הממד של הקושי להשלים את עצמו לגמרי, נובע מכך שאי אפשר להשלים את עצמו לגמרי לבד. האם זה, האם הנקודה הזאת היא ברורה או שהיא דורשת הסבר?
היא דורשת הסבר.
טוב. אז אני אנסה להסביר, ואתם יודעים כבר את הכלל שכל הסבר קורא לעצמו הסבר וכו'. אבל נאמר את זה בצורה כזאת.
זה רק 60 דפים, זה לא...
לא, אבל זה לא רק העניין הזה, שזה כל ה... כל הסביבה. טוב. אני אוהב כדי להסביר את העניין הזה, להשתמש בדימוי אחד, שהוא עניין המצוות. אנחנו למדים כך שיש בתורה תרי"ג מצוות, שמהן יש רמ"ח מצוות עשה, 248 מצוות עשה, ושסע שס"ה, 365 מצוות לא תעשה. ושמוטל כביכול לכתחילה על כל אדם לקיים את התרי"ג מצוות שבתורה, וזה בלתי אפשרי. זה בלתי אפשרי כי אם אני לא כהן גדול, אז אני לא יכול לקיים חלק ממצוות התורה שהן ייחודיות לכהן גדול. ואם אני לא אישה, יש כמה מצוות שאני גם לא יכול לקיים. ואם אני אישה ולא גבר, אז יש גם כמה מצוות שאני לא יכול לקיים. זאת אומרת שרק מבחינת הכלל של ישראל יש אפשרות לקיים את התרי"ג מצוות. זאת אומרת שאם השלימות היא קשורה לתרי"ג מצוות דווקא, אז על אף שאני יכול, כשאני לעצמי מניח תיאורטית, כן? להיות צדיק גמור בכל אותן המצוות שהן שייכות אליי, שאני יכול מעשית לקיימן, ואני כולל בזה גם כל אותן המצוות שאין בהן קום עשה, ושאני אלך לחפש כאן ציפור כדי לקיים את המצווה של כאן ציפור, וכן כל המצוות האחרות, שאני מה שביכולתי לקיימן אני אעשה את הכל, כן? אז עדיין חסרות מספר מצוות שאני לא יכול לקיים אם אני לא לוי, אם אני לא כהן, אם אני לא כהן גדול וכן הלאה. לא זו בלבד, אלא שיש מצוות נסיבתיות. כן? זאת אומרת שאני דיברתי על מצוות שיש בהן קומסה, כן? אבל יש מצוות שהן נסיבתיות, זאת אומרת במצב מסוים צריך לעשות כך וכך. למשל, אם יש לא עלינו גט, כן? אז אני לא, איך לומר, אני לא אלך להתגרש מאשתי כדי לקיים את המצוות השייכות לאותו המצב שנדרש כשיש מצב כזה. אתם מבינים, כן? כמו כן, וזה יותר חמור, יש, אני אומר שזה יותר חמור, כי בזה אנחנו יכולים למצוא את השורש של עיוותים כמו השבתאות והפרנקיסט וכו'. זאת אומרת שיש תיקונים. אם מישהו נטמא, אז יש מצווה מסוימת להיטהר, והדרך איך להיטהר. אז אני לא אלך להיטמא כדי לקיים את המצוות השייכות לטוב. וכן הלאה. זאת אומרת שבפשטות אנחנו יכולים לראות שקודם כל אין אדם יכול להשלים את עצמו לבד מבחינת התרי"ג מצוות שבתורה, ושיש גם דורות שלמים שבהם, על אף שהדור יכול להיות כל מה שאתם יכולים לתאר לעצמכם מבחינת האחי, אחי, אחי, אז זה כבר 2,000 שנה בערך שאין לנו אפשרות לקיים את אותן המצוות השייכות לקורבנות, ועוד כמה מצוות נוספות. למה? כי אנחנו גם מקווים שלא יהיה לנו אפשרות לקיימן, כגון עיר הנידחת, או בן סובר ומורה, ועוד כמה דברים לא סימפתיים, כן? אבל שהם מהווים מצוות מפורשות בתורה. זאת אומרת, שיש כאן שני ממדים שאנחנו צריכים להתייחס אליהם. אחד זה הבחינה של הכללות, שאני צריך את הכלל ישראל, אבל לא של דור אחד, אלא את הכלל ישראל מההתחלה ועד הסוף, כדי שבכלליות הזאת ובהצטרפותי אל הכלל ובמידת הקשר והיחס שלי אל הכלל, אז אני זוכה לאותן המצוות שמתקיימות על ידי מי שצריך לקיימן, ושהוא מקיים אותן בשם כל ישראל, לפי הנוסח הידוע. יש אפשרות נוספת, שהיא אותה האפשרות הקיימת כשאין אפשרות, וזה נקרא הלימוד. זאת אומרת שאף על פי שאני לא יכול לקיים את המצוות של כהן גדול, אז כשאין כהן גדול שמקיים את אותן המצוות, אז ישראל יכולים לקיים ומלא את החסר, כבר יכול, על ידי הלימוד של אותן המצוות. והלימוד של אותן המצוות מבחינת ונשלמה פרים שפתנו, כן? אז הוא ממלא את החיסרון הזה, אבל אין לטעות, הוא ממלא את החיסרון הזה אך ורק באותה המידה שאי אפשר אחרת. אתם מבינים את מה שאני אומר? אז אני מקווה שאתם מבינים, כי זה עניין דק. מבחינה הגיונית זה לא הגיוני כלל. האם זה מספיק מובן שזה לא הגיוני כלל? או שזה לא מספיק מובן?
אתה לא עושה.
מה? זה לא הגיוני. אני אסביר למה זה, למה אני קצת מדגיש את הנקודה הזאת. אם אין אפשרות לקיים את אותן המצוות, אז הלימוד של אותן המצוות עושה בדיוק את מה שהיה עושה קיום המצווה אילו היה אפשר. אז כאן זה בסדר? אז ההיגיון היבש היה אומר, אם אפשר דרך הלימוד לקיים את אותן המצוות, למה יש צורך בקיום המצוות בפועל? אם אפשר דרך הלימוד, למה מלכתחילה שמראש יהיה עניין של הלימוד? ואנחנו נופלים כאן בסכנה הזאת של תורת הכוונות לעומת תורת המעשים. לכן אני מדגיש שהעניין של הלימוד, זאת אומרת לקיים דרך הכוונה שבלימוד, כשאי אפשר אחרת, אז יש בזה יעילות. זה יעיל, אבל היעילות תלויה בבלתי אפשרות לעשות אחרת. ברגע שיש אפשרות לעשות אחרת, אז אין כבר שום יעילות פוזיטיבית, כן? בניסיון להחליף את הקיום של המצווה בלימוד של אותה המצווה.
זאת אומרת שכשאפשר לבנות בית מקדש לא הולכים להתפלל בכותל.
זה לא מונע, אבל זה לא לחשוב שזה ממלא את המקום. אני מקווה שזה מספיק, מספיק ברור מהבחינה הזאת. טוב, אני רוצה להביא שני מקורות בקשר לעניין הזה של של הדמות. אחד מדברי רש"י שמתייחס בנושא הזה למדרש רבה, שהוא מצטט חלקו ועושה פסיפס מכמה מקורות. מי שירצה יוכל להסתכל על כל זה בעניין של התורה תמימה על הדבר הזה. אחד, אני אתחיל בשני, שהוא בשיר השירים, פסוק ה' בפרק ד'. זה בבחינת ממרחק תביא לחמה. מה אומר פרק ד' פסוק ה' בשיר השירים? שני שדייך כשני אופרים תאומי צביה הרועים בשושנים. הבנתם? ברור. אז הרש"י כאן הוא די ארוך, ואני אני חושב שפעם אולי יהיה כדאי ללמוד את זה, את חושמת, כן? מזכירות, כן? אני חושב שלילה אחד יספיק לנו. שיר השירים, ד' ה'. אז קודם כל הרמז הראשוני שבמדרש, זה ששני שדייך זה משה ואהרון. המניקות את התורה לישראל. זה, מכאן זה מתחיל. אחר כך יש עוד כמה דברים. המדרש מרבה לתאר את העניין. למשל, רק משפט אחד שרש"י לא הביא אותו במלואו, אבל ככה: שני שדייך אלו משה ואהרון, מה השדיים הללו? הודה והדרה נויה כבודה ושכחה של אישה, כך משה ואהרון הודן והדרה נויה כבודן ושכחן של ישראל. ובהמשך, אז שני שדייך זה הלוחות, חמש דיברות על כל אורך ולוח. וכאן אנחנו מגיעים בדימוי הזה של הנושא של הלוחות, שעל הלוחות יש חמש דיברות כנגד חמש דיברות, ודיבר או דיברה, זה כנגד זה. אז הדיבר הראשון זה אנוכי. בצד השני, לא תרצח. אז על זה בא הדרש, אנוכי כנגד לא תרצח, שהרוצח ממעט את הדמות של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת שהעניין הזה של הדמות שבה מושקעת הכוונה של ההצלחה של הפרויקט האלוקי, אז הרצח הוא בדיוק ההפך של הפריה וריביה. הרוצח הוא מבטל את התוצאה החיובית של הפריה וריביה, ולכן הוא ממעט את הדמות. וכל כמה שהדמות יותר מלאה, אז מוכרת יותר הנוכחות של הקדוש ברוך הוא בעולמו דרך יישום הפרויקט. המקור השני הוא נמצא ברבינו בחיי, זאת אומרת שהוא מביא אותו ומסביר אותו, והוא נמצא בפרשת נוח, בפרשת נוח בפרק ט', פסוק ו'. אז הפסוק שמה אומר, אני רמזתי משהו ביחס לזה בתחילת השיעור, סופך דם האדם באדם דמו יישפך, כי בצלם אלוהים עשה את האדם. כן? ובמדרש, ואף את דמכם נפשותיכם את ראש, זה להביא מי שמאבד את עצמו לדעת. ועם כמה יוצא מן הכלל, כגון שאול, למשל, לכן יש המילה אח, ואני לא נכנס בכל הפרטים. ומיד אחרי זה בא הפסוק, ואתם פרו ורבו, אומר רבנו בחיי, שמח עניין פריה וריביה לשופך דם האדם, ללמד לך שכל מי שאינו עוסק בפריה וריביה, כאילו שופך דמים. ודרשו רזל ביבמות, כל מי שאינו עוסק בפריה וריביה, כאילו שופך דמים, ומבטל את הדמות. רבי עקיבא אומר, כאילו ממעט את הדמות. אומרים, יש מבטל את הדמות, ממעט את הדמות. אחרים אומרים, גורם לשכינה שתסתלק מישראל. אומרים שאיך הדברים מחוברים ביחד. זאת אומרת שכאשר אותה הבחינה של הדמות שהייתה יכולה או שהייתה צריכה להופיע, אינה מופיעה, אז אותו הממד של המרכבה של השכינה חסר, ואז האור של אותה הבחינה של השכינה מסתלק. שנאמר, להיות לך לאלוהים ולזרעך אחריך. בזמן שזרעך אחריך שכינה שורה, אין זרעך אחריך על מי שורה, על העצים או על האבנים. ואז רבינו בחיים ממשיך להסביר את העניינים, אבל זה כבר שייך ללימוד המקרא יותר מאשר לענייננו כאן. ולכן אני רק ארזור על קריאת הפסקה, כי עיקר העבודה הוא להכניס פנימה מה שהיה בחוץ, וזהו היחס בין שתי העבודות הכלליות ביותר, הפריה וריביה, שהיא התכלית לצורך הוויית הדמות, ו... תזכירו לי לחזור על המושג של
הוויה.
והאכילה שתכליתה הקמת החיים לצורך מציאות הצלם. ואף כי אפשר לעונה בלי פריה וריביה, אי אפשר לפריה וריביה בלי עונה. כמובן. ובעת האכילה מתקיים תדיר המצב של בשר אחד. בעת האכילה במובן בעניין של הזוגיות. ויש לומר כי לכך דרש רבי אלעזר במסכת כתובות עונתה אלו מזונותיה, ובזה התיישב גם כן מה שפרש רשי על אשת פוטיפרה, ולא ידע איתו מאומה כי אם הלחם אשר הוא אוכל, היא אשתו, אלא שדיבר בלשון נקייה. ואין בפירוש הגורא היא כי האוכל הוא התשמיש, כי דכתיב אכלה ומחתה פיה, שזה פסוק במשלי. חסר כאן המראה מקום?
לא יודע, לא יודע, זה גרסה, זה יש גרסה עם הערות, חשבתי שתפסתי אותה.
יש פה ושם, אז אני תרשום לעצמך אולי להשלים את המקור של משלי, ואולי להביא את הקטע של הגור אריה. אז מילה אחת על הנושא של ההוויה. שאלה, מה זה הוויה?
מציאות עליונה.
שמעתם על איזשהו מדען פילוסוף, תיאולוג צרפתי בשם פסקל?
בלז.
בלז. הוא כתב בין השאר משפט שאומר, הדממה הנצחית של החלל האינסופי מפחיד אותי. Le silence éternel des espaces infinis m'effraie. OK. אז הסיבה העיקרית שבגללה נראה כאילו יש קושי לענות לשאלה הפשוטה הזאת, זה בגלל שאנחנו רגילים לייחס את המושג הזה לשם יודקי ורקי, לשם השם, שאנחנו קוראים אותו שם הוויה. וכרגיל, ההרגל של שימוש במושגים מונע מאיתנו להבין מה המשמעות של המושגים שאנחנו משתמשים בהם. הוויה כפשוטה, ושייך לפועל להוות והפעיל, זאת אומרת שכשאנחנו מייחסים אל הקדוש ברוך הוא את המושג הזה של שם הוויה, זאת אומרת שאנחנו מדברים על מי שמהווה את הכל. ברור? להוות, זאת אומרת, לתת מציאות, ישות, לזולת. אז כשהרב כותב פה...
הוויה זה כמו בריאה?
מה? תראו, זה לא כמו בריאה, זה הפעולה הכללית המיוחסת לאצילות בריאה, יצירה ועשייה. זאת אומרת שהדרגות, השלבים, הדיוקים השונים של איך זה מתהווה, זה עניין בפני עצמו, אבל עצם ההתהוות של היש, זו פעולה מסוימת שהיא באופן כללי מיוחסת לבורא כבורא, וכל פעם שהאדם הוא עוסק בלהבות מה שהוא יכול להבות, אז יש מצד האדם הידמות לדרך הזאת של הבורא. רק שזה שייך יותר ליום שישי בבוקר מאשר ליום ראשון בבוקר, אני אומר את זה בצורה כזאת. ההוויה זה שייך לבחינה של ההשפעה. משפיעה זה מהווה. מצד השני, בקצה השני של ההוויה, נמצא מי שמקבל את אותה הפעולה, זאת אומרת שזו הבחינה של הקבלה. מקבל על מנת להשפיע, וכאשר האדם הוא מסוגל לפעול גם כן בצורה של הוויה. דרך אחת שבה האדם פועל כמהווה, זה דרך התריה וריביה, כשהוא מוליד. בהולדה, האדם במדרגה שלו, במה שתלוי בו, הוא מהווה זולתו.
אז אני אשאל שאלה שבדרך כלל שואלים ביום שלישי.
כן. אז שוב, לכן אני קורא את המשפט ואת הדיוק שיש בלשון, הפריה וריביה שהיא התכלית לצורך הוויית הדמות.
שתקח דוגמה ממישהו אחר, ואני אשאל שאלה, אז מה פירוש בתחילת אורות ישראל שהרב קוק אומר שכנסת ישראל היא תמצית ההוויה כולה?
מה הבעיה?
אתה לא מחבר את המושגים.
קודם כל, במובן במובן השני של הדבר, כאן חסרה לי קצת אולי מילה בעברית, אז אתם משתפים פעולה, אתם תעזרו לי. יש מושג מילוני כזה, שאומר שיש המשמעות הראשונית של הדבר, שהוא הפועל, ושלפעמים אפשר להשתמש באותו המושג עצמו כדי לתאר את התוצאה של אותה הפעולה. היינו שהמילה הוויה, משמעות הפשוטה שלה, המשמעות הראשונית, ולהוות פועל של הפעולה, וזה יכול גם לשמש כדי לתאר את התוצאה של אותה הפעולה. זה מבחינה לשונית, בלשנית, דקדוקית, לקסיקוגרפית, אם תרצו. עכשיו אני מעמיק טיפ-טיפה את הדבר. מתי זה אפשר? זה אפשר כאשר התוצאה של הפעולה דומה לפעולה עצמה. זאת אומרת שהתוצאה של הפעולה של ההוויה יוצרת ישות כזאת שמטבעה היא בעצמה ממשיכה את הפעולה של ההוויה. לא רק שזה מהווה אצלה איזה מצב סופי של הקץ של הפעולה, ולכן כשמשתמשים כאן במושג הזה, זאת אומרת שבאנושות באופן כללי, מי שמקבל על עצמו ביודעין ולא יודעין, ברוצין ולא רוצין, את התפקיד של להוות את ההצלחה וההשלמה של הפרויקט, זה ישראל.
אני חשבתי ששם יש הנגדה בין המושג, גם במשפט כאן, בין המושג של הוויה ולמושג של מציאות. חשבתי שהתוצאה של ההוויה היא המציאות.
כן, אבל המציאות הזאת, אם היא צריכה להיות תואמת את ההוויה, היא צריכה לכלול בתוכה את הממד של האינסופיות שיש בהוויה עצמה. אחרת אנחנו נופלים במה שאנחנו, זה שייך ליום ראשון בערב, שאנחנו לומדים בנר מצווה, כן? שאז הקץ הוא בבחינת העדר, שכל אתם מבינים, יש, אני קראתי למשל לפני כמה ימים מאמר שבו יש משפט מאוד יפה, כן? ומאוד שקרי, אבל מאוד יפה, אבל מאוד שקרי. לא בגלל שזה לא נכון. זה יותר חמור מזה. זה שקרי בגלל שזה נכון, אבל לא שלם. המשפט הזה אומר משהו כגון שמי שמדבר אומר שתמיד חשבתי שהדרך יותר חשובה מהמטרה. למה? כי כשאתה הגעת למטרה, כן, אז הכל נעצר, אין יותר דרך. אז זה לא נכון. כי מי אמר שהמטרה הזאת, לא שהיא מתרחקת כל כמה שאתה, אבל שזה לא שלב מסוים שממנו מתחיל עניין חדש, מתחילה משימה מחודשת. זאת אומרת שזה נכון שיש חשיבות בפני עצמה לדרך כדרך. אבל דרך שהיא נמצאת כביכול כמטרה לעצמה, זה ייאוש גמור.
בטח דוקטורנט.
אין לה ללכת. לא, הוא כבר עבר את השלב הזה. אתם מבינים את הנקודה כאן? זאת אומרת שיש בחשיבה הפילוסופית איזשהו פחד נורא
מלהצליח
מההגעה לאן שהוא. כן, ואצל היהודים זה הפך להיות משהו כגון המיתוס והאלהה של היהודי הנודד. כאילו זה היה השיא של הנקפוס אולטרה של הזהות היהודית, היהודי הנודד. אבל אם היהודי הגיע לאיזשהו מקום שנקרא ארץ ישראל, אז יש כבר כל מיני דברים ש... אז זה כבר לא היהודי האמיתי. אני זוכר תקופה, זה היה בשנות ה-60, בעיקר בצרפת, לפני מלחמת ששת הימים עדיין. היו במשך כמה שנים דיונים בקהילה היהודית בצרפת, על השאלה של מרכזיותה של ארץ ישראל בזהות היהודית. זאת אומרת, האם ארץ ישראל זה דבר צדדי או מרכזי בזהות היהודית? אז אלו שתמכו בצדדיות, טוב, זה קיים, אז זה צריך להתייחס לזה, ויש לזה חשיבות וכו', אבל יש בעיה עם זה. היהודי הישראלי חסר האי שקט של היהודי בגולה. הוא בטוח במשהו. ואתם מבינים את ה... והם תפסו כביכול את האי שקט הזה, האי שקט הרוחני, אי שקט השכלי, אי שקט הנפשי, אי שקט הפוליטי, אי שקט מכל הבחינות, כאותו הדבר שהיה גורם לתפיחה של הזהות היהודית באופן כללי.
והם צדקו במובן אחד, הם צדקו שגם היהודי שיושב בארץ ישראל לא צריך להיות שקט ושלב, כאילו כבר הגיע למטרה.
כן, אבל האי הבנה בדבר זה שהאי שקט הזה זה לא נבע מהגלות. הגלות היא דבר שסיבחה את העניין. זאת אומרת שכשאתה נמצא במצב של גלות, אז אתה מחפש שקט מדומה ולא השקט האמיתי. שקט אמיתי זה מה שאנחנו אומרים שוב במנחה של שבת, אותה התפילה של אתה אחד ושמך אחד ומי כעמך ישראל בו אחד בארץ לפרט ובארץ, כן? כל הדברים האלו, כן? שבאים כתואר של של הדברים שאתה כלומר שואף אליהם. אבל הדאגה להגיע להצליח הוא שמהווה את האי שקט היהודי היסודי, לא הגלות. שיש כאן איזושהי כלומר סתירה פנימית בדברים. אבל שוב, זה שייך לאותה הבחינה של לחשוב שפתך בביתך זה יותר נוח מאשר בלכתך בדרך. זה לא נכון. שפתך בביתך יכול להיות כאן הרבה מתח חיובי. טוב. אז בעזרת השם, מהפעם הבאה אנחנו נתחיל בשעה ב'.